ט"ז פסקה ט"ו. הנושא קודש וחול. מה זה קודש? מה זה חול? אז בואו ניקח דברים בטוחים. קודש, להתפלל זה קודש. ללמוד תורה זה קודש. לקיים מצוות זה קודש. מה זה חול? בואו ניקח דברים בטוחים. פילוסופיה זה חול. מתמטיקה זה חול. חקלאות זה חול.
וחול זה לא קודש?
חול וחול. חול זה חול.
למה חקלאות בארץ ישראל?
חול זה חול.
אתה אמרת שחול זה המקום שבו הקודש חל.
נכון. אבל זה לא הקודש עצמו. אם כן, כשכוח ישראל גדול, אז השאלה היא כזאת. היהודים הם עם קודש, והם לא עם חול. הם לא אוהבים חול. כל פעם שיהודים מתעסקים בענייני חול, הם מתבוללים. המציאות. למשל, בעיר בויסק, אשר בלטביה, איפה שנולד הרב צבי יהודה קוק, נולד בבויסק. הרב צבי יהודה קוק נולד בבויסק.
כן? כן.
ושם היו חברים שאיתם גדל הרב צבי יהודה קוק. אחר כך הרב צבי יהודה עלה לארץ, והוא היה מתכתב עם אחד החברים שלו. הוא אומר, מה שלום זה ושלום זה ושלום זה ושלום זה? הוא אומר, זה הוא נעשה רב, וזה נעשה דיין, וזה נעשה זה. וזה, הוא נעשה קצת אפיקורוס, וגם זה נעשה קצת אפיקורוס. זה דבר מעניין. כל אלה שאתה אמרת שהם יישארו ירא שמיים, למדו גמרא, למדו תורה בלבד. וכל אלה שאתה אומר שהם נעשו אפיקורסים, אני זוכר אותם, הם למדו לימודי חול. מעניין.
גם וגם
וגם תורה וגם חול. הנה, אתה רואה, הם נעשו אפיקורסים. זה טבע עם ישראל שעושה בענייני חול, אפיקורסים.
אבל זה בחוץ
לארץ.
אלישע בן אבויה, ספרי מינות היו נושרים מחיקו. כן? היה הולך כל מקום, פוף, יוצא לו משהו מדקארט, פוף, יוצא לו משהו מסרטר, משהו כזה, נופל מכל צד, ואתה נעשה אפיקורסים. לא פסק זמר יווני מפיו. היה כל הזמן שר שירים יווניים. אז האווירה היא אווירה יוונית. בגמרא לא פסק זמר יווני מפי. היה מזמר. כן, נינה מוסקורי וכל האלה. מה שהיה לו בעד. היה עדות, עודה, עודה, לא מחזיקה מעמד ברגע שעוסקים בענייני חול. יכול להיות, אבל פשט, פשט,
אנחנו נמצא. רגע, אבל יש פה עניין שנעסוק בחול ושאר לחוץ לארץ ולא בארץ.
נכון, כל מה שציינתי זה בזמן שישראל חלש. או בגלות, או בארץ ישראל תחת שלטון גוי. אז למי שייך החול? החול זה של הגוי. איפה אני אלמד חול? אין בתוך בית המדרש חול. אז איפה לומדים? אצל הגוי. אז אתה נעשה גוי.
אם את ללמוד גיאוגרפיה של אלסקה בתוך ארץ ישראל, תחת שלטון יהודי, זה קודש?
זה פילי פלאים. כן? ללמוד גיאוגרפיה של אלסקה בארץ ישראל, במדינת ישראל, איזו התפשטות אדירה של קדושה יש בזה. משהו נפלא. היה יהודי אחד בשם אלכסנדר זיסקין רבינוביץ', הזר. הוא היה סופר. אז הוא כתב לרב קוק במאמר שבו אומר, נראה לי שהספרות הישראלית, העברית החדשה, צריכה לעסוק רק בענייני קודש. כי ענייני חול אפשר ללמוד אצל הגויים. אמר לו הרב קוק להפך. דווקא הספרות העברית היא גדולה בזה שהיא עוסקת בחול. אז בואו נראה מה הפתרון. כשכוח ישראל גדול ונשמתו מהירה בקרבו בהופעה, וענפיו המעשיים מתוקנים בסידור מלא, בקדושה, בייחוד ובברכה. ייחוד, ברכה, קדושה, ראשי תיבות. ייחוד, ברכה, קדושה. יבוק, נכון? מעבר יבוק. זה מה שמבדיל את יעקב שבחוץ לארץ מישראל שבארץ ישראל. ייחוד, ברכה, קדושה. קדושה זה הפך הברכה. ידוע. ככל שיש יותר ברכה, כך יש פחות קדושה. נכון? איפה שיש הרבה ברכה, יש הרבה חומר. כי יברכך השם אלוהיך בכל מעשי ידיך. קדושה? קדושים תהיו, פרושים תהיו. איפה? ויברך אלוהים ויקדש. ברכו במן שיהיה פי שניים מן, קידשו במן שלא ירד מן. נכון? ההפך, קדושה וברכה. אבל בעומק הדברים, ברכה וקדושה זה אותו דבר. ייחוד ברכה וקדושה זה מעבר יבוק. אז כשכוח ישראל גדול, ונשמתו מהירה בקרבו, בהופעה וענפיו המעשיים מתוקנים בסידור מלא, בקדושה, בייחוד ובברכה, יבוק. במקדש וממשלה, גם הצד הפולחני וגם הצד הפוליטי, בנבואה וחוכמה, כל זה יש. אז ההתרחבות לצד החול, לעינוגי החושים, עינוגי החושים, זה ביטוי יהודי, עינוגי החושים. מה זה עינוגי חושים? הרוחניים והגשמיים, להצצה חדירית ופנימית לתוך חייהם של המון עמים ולאומים שונים, למפעליהם וספריותיהם. תלמד עכשיו את כל הספרות הרוסית וכל הספרות הדרום אמריקאית וכל הספרות הצרפתית, הכל תלמד, כן? ספריותיהם. התגברות עוז החיים הטבעיים, התעמלות, ספורט, כל הדברים, תרבות, כל אלה טובים הם. זה טוב מאוד. ומסוגלים להרחיב את אור הטוב. והתחום ארוך הוא. התחום שאפשר ללכת ממנו החוצה הוא תרום רחוק מאוד. יכול להתקדם רחוק מאוד. י' בתמיד. כמחנה ישראל כולו. הכופל באמת את כל העולם באיכותו, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. מה זה? פשוט. יש הלכה של תחום שבת. נכון? אסור לצאת מחוץ לתחום בשבת. כמה מותר, מה זה אסור לצאת מחוץ לתחום? מה זה התחום? 2,000 אמה. 2,000 אמה. כלומר, אני לוקח את הבית האחרון שבעיר, משם מותר ללכת 2,000 אמה. זאת אומרת, 970 מטר בערך. כפול שעור 2. בסדר. זה
כבר
הלכות תחומין, גם לא אמרתי קרפף העיר, שמת לב שהשמטתי את זה גם כן, 73 עמות ושיריים, כן, ושיריים כתוב, ואומרים שזה שני שיריים. על כל פנים, יש הלכות עד כמה מותר לצאת מחוץ לתחום בשבת. שבת זה הקלה של עם ישראל. אתה יכול קצת לצאת מזה, קצת, אבל לא יותר מדי, 2,000 אמה וזהו, אפילו לא קילומטר, קצת פחות מקילומטר. אבל מן התורה התחום היה הרבה יותר ארוך, 12 מיל. 12 מיל זה 12 קילומטר, זה רחוק מאוד 12 קילומטר.
איזה נקודה
החיצונית? כן, מעבר לנקודה הקיצונית.
ובחני ישראל עצמו היה 12 מיל.
נכון, אז מה?
כאילו
שהמחנה
ישראל
זז
עם האדם עצמו.
נכון, ולכן יש איסור 400 ברשות ערבים. על כל פנים, 12 מיל מותר לצאת מחוץ למחנה. למה 12 מיל? כי אורך מחנה ישראל במדבר היה 12 מיל. ואז מה? מה זה 12 מיל של מחנה ישראל? זה העולם כולו, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. הרי ישראל תמצית האנושות. לכן ב-12 מיל זה המרחק הגיאוגרפי שכולל בתוכו את האיכות הרוחנית של כל העולם. ולכן, בזמן שישראל ישבו באדמתם לפני הגלות, התחום היה ארוך. משעה שיצאנו לגלות הצטמצמנו לתחום של 2,000 אמה. אור, מי שחשך האור, מה? לחזור. כן, מי שחשך האור, מי שגלתה שכינה, מי שנעתקו רגלי האומה מבית חייה, החל הצמצום להיות נתבע. וכאן הרב נכנס לאפולוגטיקה נפלאה לכל הפחדנות היהודית. בואו עכשיו נלמד נאום סנגוריה על הפחדנות. כל עוז חילוני עלול להיות לרועץ. כל יופי טבעי וחשקו עלול להפיל את אור הקודש ותום הטהרה והצניעות. כל מחשבה שלא נתגדלה כולה במחנה ישראל יכולה להרוס את סדר האמונה והחיים הישראלים. תיזהר, לא יותר מדי שמחת חיים, לא יותר מדי חול, לא יותר מדי לקרוא ספרים, תיזהר. כל שמינות קטנה מביאה לידי בעיתה. מכאן באו העוצב והסיגוף, הכדרות והפחדנות. זה טוב מאוד. צריך להיות קודר, פחדן והכל.
מה כדי להזין?
לא, בזמן הגלות. בזמן הגלות, כל החוץ זה לא שלך, זה של הגויים. זה היה מאוד.
טוב, מה שהרב כותב כאן, שבכל עוז חילוני עלול להיות לרועץ, איפה זה בגלות?
בגלות, בגלות, כן. וביותר ממה שפעלו אלה על החיים הגשמיים, כן? הרי היהודים הם פחדנים בגשמיות, מפחדים להרגיז את הגוי וכדומה. עוד יותר, פעלו על החיים הרוחניים, על רוחב המחשבה, על תעופת ההרגשה. כן? כבר, לא רוצים לחשוב יותר מדי. כן? לא לחשוב בגדלות. עד אשר יקוץ הקץ, לקיץ הקץ, שכל קורה בכוח, ארחיבי מקום ההולך, וריעות משכנותייך יתו. אל תחסוכי. האריכי מטרייך ותלותייך חזקי, כי ימין ושמאל תפרוצי, וזרעך גויים יירש, וערים נשמות, כן השממות, יושיבו. והתחום של 2,000 אמה, הקצר, הולך הוא ומתרחב. כי מידת ישועתן של ישראל, שהולכת ואורה כמעה כמעה.
זאת אומרת הוא מתרחב.
התחום הולך ונעשה יותר גדול. מותר להתרחב יותר אל החול. וזה מצווה, אז ככה. כן, כלומר, בזמן שישראל הולכים ונגלים, פתאום אנחנו מתחילים להתעסק יותר בענייני חול, ספרות יותר גדולה, אסתטיקה, אומנות. כל התחומי החיים הולכים ומתרחבים בתור כלים לנשמת ישראל. תקשורת. למשל, כן? וכדומה. יש לנו אוניברסיטה שלנו, יש כל מיני דברים כאלה, כן?
לדברים הללו יש קדושה של המשחק, ומשם
בתוך נחל ישראל. וזה כופל את כל העולם כולו. ולא, אבל אז אפשר גם ללמוד את של הגויים. כן. אפשר, תלמד, אתה רוצה, תלמד קאנט, בבקשה. אתה רוצה ללמוד על קצת אנתרופולוגיה של פטגוניה, בבקשה, אין בעיה. וגם החושים, עינוגי החושים, זה חשוב. כן? פתאום, למשל, תראו, למשל, אפילו, זה ככה קצת קריקטורי. סוכריה בהכשר של הבדת, לפני 20 שנה, זה בטוח שזה סוכריה לא טעימה. נכון? ופתאום, מתחילים מתעניין לתת הכשרים גם לדברים טעימים וכדומה. כן? השוקולד בארץ לפני 30 שנה, זה פשוט זה לא שוקולד. היום זה מתחרה כבר עם שוויצריה. יש, אפילו בתחום הזה, יין וכדומה, זה לא בצחוק. יש התפתחות גם של החומר, הבורגנות, הדאווין, כל המתלווה לזה, כל זה, זה חלק מהתרחבות הכלי של הנשמה. מה? אבל התה, אבל התה התחילו קצת משהו, נכון? כמידת ישועתן של ישראל שהולכת ואורה כמעה כמעה. מה עושה הרב לומר? שהתהליך הזה הוא תהליך הדרגתי. אי אפשר לקפוץ את זה בבת אחת. בום. כן? אלא זה במהלך תקופה מסוימת לאט לאט הולכים ומשתחררים מהחומר. ומכאן נשאלת השאלה, ההתבוננות של רב, בעניין ערכה של מלאכת כפיים. כן? הרי היהודים מהלך הדורות לא עבדו את האדמה, פתאום הם מתחילים לעבוד את האדמה. וזה הנושא של פסקה ט"ז. כן, עמוד ס"ז, פסקה ט"ז. אנחנו יודעים, למשל, על חנוך. חנוך בן ירד, זה שלקח אותו אלוהים בגיל צעיר. בן ירד. חנוך בן ירד, לפי הסבר בתורה, מת בגיל מאוד צעיר, בשנת 365 לחייו.
הכל יחסי.
נכון, הכל יחסי. תראה, בזמנו היו חיים קרוב ל-1,000 שנה, הוא מסכן, 30%, 365 שנה, מת. לקח אותו אלוהים.
יש לי לעשות
בר מצווה. בר מצווה בגיל 100. אבל אחרי זה לא יאריך ימים. הספיק ללדת כמה ילד, איזה ילד, כן? מתושלח. מתושלח זה הבן שלו, נכון. אבל הוא לא יאריך ימים הרבה זמן. לא, ירד. מתושלח, כן? מתושלח, זה... 969 שנים, זה בסדר, כן? חי כמו שצריך. על כל פנים, החנוך הזה סופר שהוא היה עושה ייחודים. עבודת השם שלו זה היה לעשות סנדלים. תיקח סנדלים, מסמירים, טק, 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 זה עבודת השם שלו. אז אפשר לעשות מסגרת סיגנליזציה. להגיד, בזמן שהוא עשה סנדלים, הוא היה לומד תורה. נכון?
כן.
או?
עשיית הסנדלים.
כן, עשיית הסנדלים שלו זה לימוד תורה. טוב, זה מדרגה שלי, המדרגה שלנו היה, היה אישיות כזאת. אומר רבי חיים מוולוז'ין, כן, זה לפני מתן תורה, אבל עכשיו רק בתורה. רק בתורה אפשר לדעת את השם. אבל חסידים אמרו, לא, מה שחנוך עשה זה הדרכה לנו גם כן. מי צודק? רבי חיים מוולוז'ין בגלות, החסידים בארץ ישראל. למשל, כפר חסידים. מה? כפר חסידים, לא רחוקים פה, הוא קמה לידי חסידים, אבל זה השם שזה. ריבונו של עולם ברא את הטבע. עכשיו, יש קדושה בטבע גם כן, אבל הקדושה שבטבע היא נסתרת מאוד, היא גדולה יותר. אבל אם אני לא למדתי תורה, כאשר אני ניגש לגלות הקדושה שבטבע, מה ששולט עליי זה הרע שבטבע ולא הקדושה שבו. ולכן אנחנו נמנעים מלעסוק בטבע בצורה ישירה. שמה, דעת השם שלנו תהיה איזה מין אלילות של הטבע. פנתאיזם בלעז. פנתאיזם בלעז, או במזרח הרחוק. בטאויזם יש מעין זה. מין עדינות, מין הדוניזם הקשור לאלוקות שבטבע. ולכן רוב חכמי ישראל פחדו מזה. חוץ מ... דוד המלך, השתחוו להשם בהדרת קודש. אמר, אז הגמרא אומרת, אל תקרא בהדרת קודש, אלא בחרדת קודש. להכיר את השם דרך ההדר, דרך האסתטיקה, זה מסוכן. אולי אתה בסוף תעבוד לטבע, לא לשם. לכן בחרדת קודש. אני אומר, לא, לא. ואיבא איתמה, הדרת ממש. כהה דרב יהודה, ומציין נפשה והדר מצלי. כמו שרב יהודה היה קודם כל מהדר את עצמו ואחרי זה מתפלל. זאת אומרת, יש כמה חסידים כמו רב יהודה שהם דווקא כן יודעים את השם דרך הטבע. אבל זה דבר ש, נגיד, המציאות מלמדת אותנו שהטבע הוא אכזרי, והמתחבר אל קדושת הטבע מתחבר בדרך כלל אל אכזריות הטבע. אל תשכח למשל ש אצל הגרמנים שפיתחו את מה שהם פיתחו ביחס אלינו, אז הייתה אהבה גדולה מאוד לטבע, ליערות וכו'. תנועות הנוער זה התחיל שם. לשירת הציפורים, וגם היטלר היה צמחוני בגלל אהבת החיות וכדומה. כן? כן,
בעצם גם חנוך עשה כמה כברה לטבע. אחרי זה הוא היה הולך לחיות, והיה צריך סנדלים.
כן, משהו כזה. זה לא כמו אדם הראשון. אצל אדם הראשון אין גבולות בכלל בין הטבע לבין הנשמה. זה מוחלט. אבל ירדנו, יודעים שירדנו. יש לנו בגדים גם. כן? בן ירד, יפה. אז לכן הוא עוסק בחינוך. תשמעו. מובן? היה שני חנוך. היו ארבע חנוך. ארבע חנוך. יש חנוך בן קין, חנוך בן ירד, חנוך בן אברהם, לא, בן מדיין, וחנוך בן ראובן. בן ארבע חנוכים. חנוך בן ירד. כן, כן, זהו. בקדושת המלאכה. זה נמצא אצל המקובלים, הדבר הזה. יש קצת לרמז לזה גם ברמב״ם, במורה נבוכים, אבל בכיוון קצת שונה. כן? לכן אני קצת לא רוצה לדבר על זה, דת הרמב״ם, כי זה מסובך. אבל זה מחשבה של המקובלים. כן? למשל, מלאכה, כן? זה לפי הארי, מלאך, ה. זה האות האחרונה שבשם הוויה, י' כ' ו' כ', האות האחרונה. אז המלאך של ה' הזה, זה המלאכה. כן.
שהקודש
תתקל
בארץ ישראל?
לא.
זה
אנשים מה? כל היהדות הפולנית? לא, שנשארו בגולה, מתי שהיה צריכים להיות פה. נחבו. אבל הם לא שמו לב שתורת החסידות מקומה בארץ ישראל. כלומר, זה קדושת הפרט במקום מסוכן. זה, יש בכתב יד, יש איגרת של הרב חרל"פ, שבה הוא מסביר מה הייתה המחלוקת בין החסידים למתנגדים, במובן המקורי של המילה. הוא אומר, הרי החסידות היא בנויה על תורת הקבלה של הארי. תורת הקבלה של הארי זה תורת ארץ ישראל, והארי אסר ללמד את תורתו בחוץ לארץ. איך זה הגיע לחוץ לארץ? היו כמה תלמידים שלו שבכל זאת לימדו, עברו על שבועתו. ומה שהחסידות ניסתה לעשות זה לבנות את התוכנית של תורת הארי מחוץ למקומה. הדבר הזה הוא מסוכן, השבתאות למשל נכבטה מזה, אבל הארי אומר, הרב חרל"פ אומר, הייתה להם הגנה, חומת הגנה הייתה אהבת ישראל שלהם. אהבת ישראל זה מספק איזה מין חומת הגנה בתוך חוץ לארץ, אבל זה לא המקום הטבעי. אז המתנגדים אמרו, מה שאתם אומרים זה לא נכון, קדושת החול? מה פתאום? איפה קדושת החול? תלמדו תורה, תפסיקו לדבר על יערות ועל ציפורים. תלמדו תורה.
אבל לא ראינו שדווקא המתנגדים היו יותר חסידים גדולים.
הם היו יותר מה?
חסידים גדולים.
למה? אבי המתנגדות זה מי? אני לא מבין מה. הוא זה ששלח את כל התלמידים שלו לארץ. מה את רוצה מהם? אמרתי שהמקור של זה בקבלה. התפיסה הזאת היא בשל המקובלים. המקובלים מפני זה, במקור הספרדים. ובכן, לגופו של עניין, מה שאמר, מה שהיה עושה חנוך, יש לזה מקום בארץ ישראל. וכאן, בואו נראה את הדברים. דבר פשוט הוא שהצדיק עושה כל מעשיו בקדושה, וכל פעולותיו הגשמיות עולות הן לתיקונו של עולם, וזאת היא אהבת המלאכה שכל כך סגבה מעלתה מצד עצמה, ושניתנה בברית כמו שתורה ניתנה בברית.
הוא משנה את מושג המלאכה. הוא מכיל את
מושג המלאכה
על כל מה
שהצדיק
עושה
לתיקונו של עולם. אצל צדיק המלאכה זה תיקון העולם. מה זה לא גם?
העולם הוא המלאכה
של... כל העולם זה משהו.
תיקון העולם.
זה מלאכתו,
ממילא
גם כל מלאכתו
היא
תיקון העולם.
איפה נראה?
בברית. כתוב מפורש באבות של רבי נתן, כשם שתורה ניתנה בברית, כך מלאכה ניתנה בברית. וזה פסוק לומדים את זה, לא זוכר.
ומאדם הראשון?
מאדם הראשון, שלא עשה... מה, לא, לפני החטא? לא נכנס אדם הראשון לגן עדן עד שלא עשה מלאכה.
לעובדה
ולשומרה.
לעובדה ולשומרה.
וינחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה. לפני החטא. נכון? המלאכה זה קודש קודשים. מה? אלא מה? אז מה זה הכללה? מה זה הכללה? שאני צריך את זה כדי לחיות, במקום לעשות מזה אידאל. זאת אומרת, בזעת הפך תאכל לחם. זה באמת כללה. זה שאני זקוק לזה. אני אדם, חלק נשמה שהיא חלק אלוה ממעל. ואני כדי ללמוד תורה, שזה דבר השם, שזה גם כן חלק מהזמן, אני צריך להיות משועבד לחתיכה קטנה של לחם, כי אם לא, אז אני רעב. זה ממש סקנדל, זה לא בסדר. זה הכללה.
זאת העבודה של גודל, זה בסדר, העבודה כערך ולא
כצורך. כערך אלוקי, כן. זה בדיוק העניין. אז מה שאומר כאן, וזאת היא אהבת המלאכה, שכל כך סגבה מעלתה מצד עצמה, ושניתנה בעברית כמו שתורה ניתנה בעברית. ומעטה, אין ספק שתיקון עולם מלא והתרחבות אור הקודש נמצא באמת בכל מלאכה. כל תנועה, הנה זה הגדרה כאן,
שמצלת איזה חלק מן ההוויה, מן שליטת התוהו, דבר גדול וכללי, יש כאן. כל הכבוד. עד עכשיו לא היה סנדלים. מכאן ואילך יש סנדלים. הצלת משהו מן התוהו.
עוד מפעל אלקטרוניקה לייצור ג'וקים שמונה רגליים שעושים מיטה
ויקולה. זה
הצלה
גדולה
מזה טוב. זה מה זה? זה מוסיף למדע הטהור, מדע בסיסי.
אבל יש את זה כבר בעולם.
אתה חוזר על התיקון.
נכון.
אתה מתפלל שלוש פעמים ביום.
סנדלים, כל פעם שזה סנדל, יש כבר סנדלים. אמנם הנעלה מכל היא ההצלה הכללית של הכשרת החיים הפנימיים של המציאות. להוציאם מדי גלמותם מול תקנם בתור כלים שלמים העושים את תפקידם יפה. כן? זאת אומרת, זה לימוד תורה כבר. הכשרת החיים הפנימיים הכלליים, הכללים של הכשרת הפנימיים. זאת אומרת, יש מלאכה, אני עושה סנדלים, זה מציל את הרגליים. אני עושה משקפיים, זה מציל את העיניים. אני כותב שיר, זה מציל את השירה, וכדומה. תמילים, זה מציל כל מיני דברים. תורה, זה מציל את הכל. כן? זה מציל את הכל ככלל, כאורגניזם בכלל כללי. כן? לכן יש פה שתי נטיות. נטיית העוסקים בתורה, נטיית העוסקים במלאכה. אבל המחשבה של גדולי הדעת מתאחדת גם עם הנטייה האמונית. וקל וחומר עם נטיית אהבת המלאכה והעבודה הממשית, שהיא כבר נטייה של שאר רוח ורוח אלוהים חופף עליה. כלומר, יש כן שלוש סוגי אנשים. אנשים העוסקים במלאכה ורואים את דבר השם במלאכה. אנשים העוסקים בתורה ומכירים את דבר השם בכלליות. ויש אנשים כל כך גדולים שבתוך תוכם יש הנטייה של הכל.
ומה הם עוסקים?
זה הוא לא ציין.
יש להם יכולות שבשניהם?
ייתכן שבשניהם. כן, נדבר על אהבת המלאכה. וכשישנם צדיקים בדור שאור השם מופיע עליהם תמיד, הם מאחדים נשמתם עם נשמת הכלל כולו. והגות לב הפנימי של המונה בני אדם עושה המלאכה מתאחדת עם הגות לבבם. ומעניין, יש מישהו שכתב הרב חרלאפ כתב אל הרב צבי יהודה קוק, אני פשוט קורא בזמן האחרון את המכתבים.
מעניין שואר?
מה? לא, קרא עכשיו, יצא צמח צבי, אגרות הרב צבי יהודה. יש על זה דין תורה עכשיו. כי מי שיוציא את זה, אז כנראה יש מישהו שסיפק את החומר, אומר, אני רציתי להוציא, מה בדם אתם הוצאתם, עכשיו יש דין תורה. אז אסור לקנות את הספר הזה עד גמר הדין תורה. מזל יש לי אותו. אז שמה, כשהרב קוק התחיל את פעולתו ביפו, בירושלים לא אהבו את מה שהוא עושה. אמרו, אתה מגזים, אתה מכניס פה רעיונות חדשים בחינוך, אתה ייסדת בית מלאכה, ויפו הרב קוק ייסד בית מלאכה לתלמוד תורה שלו. אנחנו לא אוהבים את זה שאתה כל כך מתעסק בספרות כללית, מתעניין בחילונים, וזה. לא אוהבים את זה. אבל אנחנו מוכנים, אמרו הירושלמים, שאתה הרב קוק תטפל בדברים האלה מחוץ לירושלים. ירושלים זה קדוש, ואתה תעסוק בכל האוכלוסייה האחרת, כדי להרחיב את הקניינים הכלליים של האומה. ביטוי יפה, משתמשו. במאה השערים, אמרו לרב קוק. לא, זה ציטוט של הרב חרלאפ. הוא מצטט את דבריהם. הם ירחבו את העניינים, את הקניינים הכלליים של האומה. הרב סיודה כותב בזעם רב אל הרב חרלאפ, אומר, מה זה ההפרדה הזאת? נכון, יהיו כאלה שילמדו רק תורה, ויש כאלה שיעסקו רק במלאכה, אבל זה עניין אחד. זה לא קניינים של האומה. הכל זה מציאות אחת. ירושלים ומה שמחוץ לה, זה הכל דבר אחד. זה אורגניזם אחד. זה מה שאומר כאן. כשישנם צדיקים בדור שאור השם מופיע עליהם תמיד, הם מאחדים נשמתם מנשמת הכלל כולו. והגות לב הפנימי של המוני בני אדם עושה המלאכה, מתאחדת עם הגות לבבם. וצד המערה שיש במלאכה, שהיא באה מצד קינת איש מרעהו, ומצד שנאת הבריות, היונקת הרבה ממלחמת החיים בצורתה הארורה בעולם הירוד, הרי היא הולכת ומתפקחת ויוצאה היא מכלל ארור ובא לכלל ברוך. מעניין, יש שאלה כזאת, מהי השיטה הכלכלית של התורה? שאלה, קומוניזם, סוציאליזם, קפיטליזם וכדומה. שאלו את הרב קוק, אמר, כל זה תלוי אם יש אהבת הבריות. הרי הוא לא יכול לדבר כמו בן אדם. שאלו אותו מה השיטה הכלכלית של התורה. אז שיגיד מה השיטה הכלכלית של התורה. תשובה, כל שיטה כלכלית, אם איננה בנויה על מידות, על שינוי בנפש האדם, סופה להביא לשנאת הבריות. מלא לכישלון. כי ראשית הבעיה הכלכלית היא בגלל ששנאה בין בני אדם. יש תחרות בין בני אדם. אבל כשיש גדולי עולם שבהגות לבבם מאחדים את כל התחומים וכל צורות העסק שיש באומה באהבה אחת, אז מלא צד המערה הולך ונמחק. גם קינה כזאת צריכה לפלוט מן העולם. חוכמה סופרים תפרח. זה הזוהר אומר. בגלל שהחוכמה התרבתה על ידי קינאת סופרים, לכן חוכמה סופרים תפרח. לפעמים, יש כוח בצדיקים, ליתן אור קדושה בעצמות המלאכה, עד שיהיה בה כוח מעין של תורה, להביא לחיי עולם הבא, ולתקן את הפגמים ולהשיב בתשובה גמורה את עוסקיה. גדול הנהנה מיגיע כפיו יותר מירא שמיים. ברכות ו' עמוד א', שנאמר, יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. אשריך בעולם הזה, טוב לך בעולם הבא. כן? זה גדול הנהנה מיגיע כפיו יותר מירא שמיים. מעניין, יש גם גרסה, גדול הנהנה מיגיעו יותר מירא שמיים. מיגיעו. שמעתי פעם לדבר כזה, מיגיעו, זה יכול להיות גם בתוך ההלכה, בתוך התורה עצמה. כן? יש מי שיגיע בתורה ויש מי שלא יגיע. מה זה יגיע בתורה? לברר את הדברים עד ההלכה ממש. למה? לראה לעצמכם תלמיד חכם שלמד הרבה, אבל לא בירר את ההלכה עד הסוף. אז בערב שבת, אחרי הצהריים, אשתו אומרת לו, הבקבוק של התינוק, מחלב, נשפך לתוך העוף. מסתכל, בטל ב-60, לא בטל ב-60. טוב, אז נא לזרוק את העוף. אין מה לעשות. אז בשבת הוא רעב, כי אין לו מה לאכול. אבל מה נעשה? בירא שמיים. אז מבחינת עולם הבא הוא זכה. כן? כי ירא שמיים גם עלו שלא אכל טרף, למרות שהוא רעב. לעומת זה יש אחר, הוא נהנה מיגיעו, הוא יגע בהלכה. אז באמת אשתו קוראת לו בערב שבת, אחרי הצהריים, נשפך הבקבוק של התינוק עם החלב בתוך העוף, מסתכל, אין 60. כן, אבל עוף בחלב זה מדי רבנן. אז זה רבנן, אז מה? זה אסור. אבל האם אפשר להוסיף מים כדי לבטל ב-60? אולי נוסיף מים, אבל אין מבטלים איסור לכתחילה. גם אם זה איסור די רבנן, אבל דעת הרמב"ן שאיסור די רבנן מבטלים לכתחילה במקום הפסד. כן, זה הפסד, כי אני לא אוכל לאכול בשבת. נכון, יהיה לו נגד שבת, כן, זה גם הפסד. לכן הוא מוסיף מים, ואז הוא גם נהנה מיגיעו, הוא יותר גדול מהירא שמיים מסתם. שהרי הוא גם זוכה לעולם הבא, כיוון שהוא לא אכל מאכל שאיננו כשר, וגם אכל בשבת, אשריך בעולם הזה, טוב לך בעולם הזה. עד כאן דבריו של הרב עובדיה יוסף. כן. יחיד הסגולה, כן. הם עוסקים במלאכה, וזה... במלא, כי כדאי הייתה שתהיה מלאכה כזאת, כדאי הייתה למלאכה הזאת להגיע לעולם, כיוון שאותו צדיק הצליח לקדש אותה. אבל אי אפשר. אתה צודק, אבל אי אפשר. וכשם שיש כוח להמשיך את הקדושה והאור האלוהי הפנימיים בכל המלאכות ולהוציאן מכלל איטלטיה, כוונה כללה. כן, יש כוח להמציא אור קודש בכל הלשונות ובכל החוכמות שבעולם. וצדיקים הגדולים צריכים להתפלל שיתמשך אור נועם השם בכל החוכמות ובכל הלשונות, באופן שמכל מקום יופיע כבוד השם, ומכל מקום יפוצו קרני אורה של תורה, ותפילתם של צדיקים ויערת רצונם עושה רושם נמרץ עד אין קץ ותכלית. בייחוד צריכים להפנות לזה את התפילה בעת שרואים שהנטייה גדולה לשפות ומדעים, ואי אפשר להילחם עם כל הפונים עליהם. כן? כמו שכתוב, יש חרם בירושלים, לא ללמוד אנגלית. אז מה, זה יעזור משהו? לומדים אנגלית. והזמן ואותותיו מראים את ההכרח, אז קמים צדיקים פנימיים לתשועה בעבודה שבה חשי, ובגדולת נפש חיה יחידה, באים ופותחים את הצינורות הסתומים, לשום סוד השם בלימודיו, ולימודי השם הם כל מה שבעולם, ובייחוד כל מה שיש בו משום תיקוני העולם, ומעוררים הם את הקודש שבכל לשון בכוחו של יוסף, שכלל הכל באות ה שבו, באות ה שבו נברא העולם הזה, של יוסף על שמו, ובכוחו של הדיבור, כן, יהוסף, ובכוחו של הדיבור שבסיני, שבא להרבות אור גדול יותר ויותר מזה, השם ייתן אומר, השם אלוהים ייתן אומר המבשרות צוואריו, שנחלק כל דיבור ל-70 לשון. וכן באר משה את התורה היטב, והיטב זה, היינו שמצא ערך הטוב האמיתי שבכל לשון, הכוח המעטילו בהוד קודשו, ואז הולכת השפה ומתבררת, ושפה ברורה הולכת ומתהפכת אל כל העמים לקרוא כולם בשם השם. ובכל המלאכות יאירו באור החיים על ידי מלאכת הקודש, וכל מה שמתוספות מלאכות ועבודות גשמיות בארץ ישראל, יצא על ידי ישראל ביסודה, המלאכה והעבודה משפלותה מהררה, וכל מה שתגדל השפעת לשון הקודש בעולם, וכל מה שיעלה כוח התורה והתפילה התאורה המאמצת להרחיב את אור הצילות האלוהית בעולם, לברה ולהודיע לבני האדם דר כבודה בכל דרכי הודעה ובכל דרכי בירור והסברה, כן, יוסיף האור להתגלות על כל שפה ולשון ועל כל חוכמה ומדע וכל החומר שחולו השם על כל הדברים שבטעם ביופי ושירה, בהליכות דרך ארץ ובאורחות הנימוס, ואפילו בקישוטים והידורים ואופני הנהגות והנימוסים היותר מודרניים, כמובן המובחרים והדינים שבהם, ובכולם יחל אור השם לפעם. והרעיון המקשר את הכל אל הטוב והיושר, אל העדן והצילות הרוח, אל אהבת העבודה בהדר הביטחון האלוהי, והאהבה העליונה משפיע אור וחיים בכל נשמה, יגלה ויראה בכל הענפים הרחוקים הללו, וחיי עולם, כלומר תורה, וחיי שעה, יתקשרו בחוברת אמיצה, ויקבלו דן מן דן, ויעירו כל הפרטים כולם באור הכלל, וכל ההופעות המעשיות והשכליות שבעולם, מאורה העליון של אור תורה, אשר העיר רב המון גויים, איתן האזרחי, יונה אברהם אבינו, שהעיר ממזרח צדק, יקראיו לרגלו, והנה כבוד אלוהי ישראל בא מדרך הקדים, וקולו ככל מים רבים, והארץ העירה מכבודו, ואפילו התכנים היותר נפולים יתרוממו ויתקדשו, ומעיין מבית השם יצא, וישקע את נחל השיטים. מה קרה בשיטים? שמה זנו, לא, זנו, אחרי בנות מואב. ומעיין מבית השם יוצא, וישקע את נחל השיטים. זה החלוט.
אז יכול להיות, יש חול שהוא לא
רואים... מדרגות, מדרגות.